שלום וברוכים הבאים לתוכנית 108 של ספק סביר. היום יום המגבת לשנת 2012, ה-25 למאי, ופה נמצאים בהרכב מלא, אביב אור.
שלום שלום.
ליאור הלוי.
אני בהרכב חסר.
ברק ניצן.
חומוס.
ואירן אבירם. זה היה יותר מטריד אפילו מקרוב.
למאזינים שלא יכלו לראות, אירן וירון התנשקו.
ושני נפלה למשכב, לצערנו. היא על ארס דווי.
היא נפלה למשכב חומוס, זה סתם אומר.
מצוין, אז חג שבועות שמח.
אתה לא רוצה להסביר מה זה יום יום המגבת?
יום המגבת זה היום שנוצר על ידי מעריצי דאגלס אדאמס לזכרו, מי שכתב את מדריך הטרמפיסט לגלקסיה וסוכנות הבלו של דירק ג'נטלי, ועשה הרבה סרטי טבע וספרים מגניבים, ובאופן כללי היה אדם די משעשע.
כמה סרטי טבע הוא עשה?
3. אני מכיר אחד.
שלום וברוכים הבאים למאזינים ששרדו את הסיוט הקודם והם החליטו להמשיך אותו. אנחנו בחלק 2, טייק 2 של תודעה, שכמו ניסינו להקליט החלק השני כבר, וזה לא הלך כל כך. אז אני מבקש גם את החלק הזה, איך שהוא יצא בסופו של דבר, לבקש את סליחתכם. אז שבוע שעבר בעצם ניסינו לבדוק עד כמה תודעה הוא מושג טוב לעבוד איתו במדע. הגענו למסקנה שכנראה לא כל כך מושג טוב, כי הוא... או שאנחנו מוצאים את עצמנו מדברים על כל מיני דברים שונים, בעלי מאפיינים שונים שיש לנו בתודעה, או שמהווים חלק מהתודעה, כמו אינטליגנציה, או מודעות עצמית, או רגשות, כל מיני דברים שיש להם באמת שוני ברור בפני עצמם, או לחילופין, שאנחנו מגששים אחרי איזה משהו אחד שמשותף לכולם. והחלטנו לבסוף שרצוי לבחור או לפרק את הדברים האלה, באמת להסתכל על כל אחד מהם בנפרד, או מנסות ללכת במסע הזה ולגשש אחרי אותו דבר האחד, ונסות למצוא את הבסיס המדעי הכי טוב שיש לנו, שיותר מאוחר אנחנו נדבר על זה, אבל הבסיס המדעי או הנקודה המדעית שאנחנו שואפים להגיע אליה, היא בעצם מנגנון הביולוגי הכי פשוט, שמייצר את אותו דבר שאנחנו קוראים לתודעה. תומס נגל שאל, איך זה להיות עטלף? ואני מציע שאחד הדברים האלמנטריים החשובים כאן, אני לא הראשון להוציא את זה, זו לא הצעה הפרטית שלי, היא שהיכולת לכל סוג של חוויה, שאפשר להגיד שאולי הבסיסית בהם היא חישה. חישה זה מקום טוב להתחיל, כי יש לנו כבר כמה, יש לנו מידע על כל מיני חלקים בנושא הזה. אולי נכנס לזה עוד קצת, כי אם אתה יכול לחוש משהו, לקחת אינפוט מהעולם החיצוני, ותת לו ייצוג או סוג של חוויה, שהיא פנימית, אז בכך יש משהו שחווה את החוויה, בכך זה עונה על הגדרה מסוימת של תודעה.
על אף שלכאורה זה המשפטים המופשטים האלה גם יכולים להתאים למחשב שלוקח קלט ובונה ממנו ייצוג מתמטי פנימי.
Indeed.
לא, כי ברק אמר את המילה חוויה. זה מילת המפתח.
כן, אבל היא לא מוגדרת. אני מסכים.
בסדר, אבל כן. יהיה הבדל החשוב.
Yeah. אבל הביקורת של אירון היא רלוונטית, ביקורות מהסוג הזה גם יהיו רלוונטיות בהמשך, אבל לצורך העניין זה מקום, נקודה טובה להתחיל ממנה, להסתכל על החישה, מערכות החישה, לנסות להבין מה קורה שם, ולהתחקות אחרי המנגנון הכי בסיסי שאסור לייצר כזה דבר. אז, אבל קודם כל, לפני שניכנס לתוך זה ישירות, אני רוצה לדבר קצת על הכלים שאנחנו נשתמש בהם. כי כל העיקרון או השאלה של התחילה את המסע הזה אחרי תודעה, זה תודעה בראי העולם המדעי. ובעצם דיברנו על זה שיש לנו, מבחינת הנושא הספציפית של חוויה פנימית או חוויה סובייקטיבית, יש לנו בעיה של מעין קופסה שחורה שכזאת, שאנחנו יכולים רק לראות את המנגנונים, אך אין לנו גישה ישירה לחוויה עצמה, זאת אומרת איננו יכולים לחוות אותה בשביל עצמנו. אנחנו תקועים בתוך התודעה של עצמנו ושם אנחנו נשאר לעד. אז מה שאנחנו כן עושים זה הרבה קורלציות מכל מיני כיוונים. אנחנו לוקחים, קודם כל לוקחים את הביוכימיה והאלקטרוניקה שמרכיבה את כל המערכות האלה. יש לנו ידע לא רע על כל מיני סוגים של תאים וקולטנים וצורות שונות של חוטים וקבלים ותת מוחות ומוחות. ועל הרבה מהם אנחנו גם יודעים להגיד באופן סביר מה הפונקציה שלהם. אז יש לנו השוואה אנטומית, בין אם של המוח או של כל הגוף או חלקים אחרים, בין בני אדם לחיות אחרים, ובין חיות לחיות כמובן, כי בני אדם הם חיות, ואז יש לנו גם את היכולת להסתכל על ההתנהגות של חיות ובני אדם, ולהשוות אותם אחד לשני ולחיות אחרות, ולהשוות אותם גם לתוכן הפנימי הזה שיש לנו, סליחה, לפעילות הביולוגית, הכימיקלית, ואז יש לנו גם כמובן, זה מצד אחד הכלי ה... לא הכלי חזה, אחד הכלים המיוחדים, אך גם בעייתיים, אז יש לנו, אם אנחנו בודקים רק בני אדם, יש לנו את יכולת הדיווח, שהיא עוזרת לנו להבין דברים לפעמים יותר לעומק, ולפעמים אולי יותר, מבלבלת אותנו מאוד. ואנחנו לוקחים את כל האלמנטים האלה, כל המחקרים השונים האלה, ואנחנו לוקחים את האבולוציה, מסתכלים על ההיגיון של האבולוציה, איך זה מסתדר עם שאר הפרטים האלה, וכך אנחנו יכולים לייצר מודלים, שאחרי זה משמשים אותנו, אם המודלים האלה מספיק מבוססים, מאפשרים לנו לייצר מודלים נוספים, ולחזור לשטח ולחקור תחת ההבנות החדשות, and so on and so on. וזה התהליך שמתרחש בנושא התודעה והמוח, באופן, הייתי אומר, אינטנסיבי, לפחות ב-100-200 שנים האחרונות. All right, אז בנושא הספציפית של האבולוציה, אבל אני רוצה לעצור פה שנייה למשהו שנראה לי חשוב, כדי שהוא לא יטריד אותנו בשום צורה אחרי זה, שזה ה-triune או ה-triune brain hypothesis או model של פול די מקלין, מוכר אולי יותר בתור המודל המשולש או שלוש המוחות באבולוציה, שבעצם עושה חלוקה כזאת. מכירים את זה? שמעתם על זה? אולי שאני אתאר את זה אתם תכירו את זה. משתמשים בזה הרבה, בין השאר, להגיד דברים כמו אנשים שאוהבים לדוג בשביל הכיף, אומרים שלמשל דגים אינם מרגישים כאב, מכיוון שהם יש להם, אין להם ניאוקורטקס, ולכן הם אינם יכולים לחוות כאב. האמירה הזאת יוצאת בין השאר מהמודל הזה, שאומר ככה. אז קודם כל יש לנו הסתכלות באופן כללי של אבולוציה כמעין קו ליניארי כזה, שבו יש לנו reptilian brain, המוח של הזוחלים והציפורים, שייכים לתוך קבוצה, לדעתו מורכב בעיקר מהבייזל גנגליה, מעין גוש עצבי נורא פשוט, וזה מאפשר בעצם את כל התפעול של המערכות האוטונומיות ותגובות אינסטינקטיביות פשוטות. ואז יש לך את ה-paleo mammalian, שזה בעצם היונקים המוקדמים, שזה חלק שהוא בקשר יותר לרגשות, מורכב בעיקר ממערכת הלימבית, וזה אחד התרומות הכי גדולות של מקלין, בעצם זה בעצם האפיון של החלקים השונים שאיך הם מתחברים במערכת הזאת של המערכת הלימבית, וזה קשור לרגשות וזיכרון, זה מורכב מההיפוקמפוס, המגדלה, היפותלמוס.
זה בעצם כל מה שאומרים תגובות fight or flight, זה סביב המערכת הזאת?
לא, זה יותר קשור למערכת של מערכת הזוחלים, שזה הברינסטם והסרבלום.
כן, לא, המערכת הזאת זה מערכת של הרגשות וזיכרון, כמו שברק אמר. זאת אומרת, זה המערכת של תגובות רגשיות, אולי אוטומטיות, כמו fight or flight, אבל יותר מורכבות מ-fight or flight.
אוקיי.
ואז יש לך, אחרי הפלו-ממליאן עם הלימביק סיסטם, יש לך את הניו-ממליאן, היונקים החדשים, שלהם יש גם את הניו-קורטקס, הקורטקס החדש, שהוא ייחודי ליונקים, מאפשר את כל הפעולות הגבוהות, כמו שפה, אבסטרקציה ותכנון. זהו, זה המודל בעצם. עכשיו,
יש לפני כן את מה שנקרא, למשל בתולעים, או בכל מיני בעלי חיים ממש ירודים, חסרי חוליות, שזה סתם גנגליונים ומין מרכזי עצבים כאלה ואחרים, שמגדירים את זה כאילו מוח, אבל זה לא באמת.
מבחינת המודל של מקלין, הם לא שונים באופן מהותי מאשר הזוחלים בקטע הזה. כפי שהוא אמר, זה בעיקר בייזל גנגליה, זה הברינסטיין והסרבלום. נכון שהברינסטיין והסרבלום זה כבר מהווה איזושהי התקדמות משמעותית מהרבה דברים, ואנחנו עוד מעט נדבר על זה. הדבר החשוב, הכי חשוב כרגע לגבי המודל הזה, זה שהוא לא נכון. אוקיי. הוא לא נכון בכמה מובנים. קודם כל, התפיסה שלו של אבולוציה, הצורה שבה הוא מייצג אותה בנושא הזה, היא שגויה לחלוטין. א', יונקים לא יצאו מזוחלים. ב', אין קו אחד, אבולוציה אינו קו אחד מהמתוחכם פחות עד למתוחכם יותר, זה עץ מלא הסתרפויות, ואנחנו רואים דברים כמו סתם נגיד ראייה, או עיבוד ראייה שמתפתח אצל מינים שונים בצורות שונות, וכך גם אינטליגנציה. ובנוסף, עצם הפרטים, הפרטים שלו על שהוא השתמש בהם באנטומיה של המוח, והאינפורמציה שהיה לו לגבי התנהגות של חיות, הייתה מאוד מיושנת, בתחילת המאה ה-20. והיא פשוט, עם הזמן התגלה שהיא מאוד לא נכונה. בין השאר, אנחנו יודעים היום שיש לרוב היצורים, בעיקר כמובן בעלי החוליות, וגם הרבה מהחסרי חוליות, כמו ארתופודס, יש להם מבנה שכולל בצורה מסוימת את כל המבנים שיש גם ב-mammalian brain. אין לאף אחד ניאו-קורטקס פר סי, אבל לרובם יש איזה סוג של פליום, שכבה עליונה של עונות שגודלת מעל המערכת הלימבית ומעל המוח האחורי, נקרא לזה. והערכה שלו למשל של הזוחלים והציפורים כמורכבים מעיקר בבייזל גנגלי, פשוט לא נכונה. יש להם מרכבים הרבה יותר מורכבים, סליחה, יש להם מבנים הרבה יותר מורכבים, וגם ההתנהגות שצלחנו לצפות אצל החיות האלה היא הרבה יותר מורכבת מאשר נצפה בהתחלה, בעיקר ציפורים. זוחלים
הם פאקינג אינסן.
בדיוק. שימוש בכלים, זיכרון, פעולות מורכבות, כל הדברים האלה הודגמו פעם אחרי פעם בכמה סוגי ציפורים, בעיקר משפחת העורבים באמת. עכשיו מבינים שגורם משותף, או אב משותף, סליחה, לזוחלים וליונקים, אז הוא התקיים לפחות לפני איזה 500 מיליון שנה, כבר לדינוזאורים, לצורך העניין היה אמור להיות את כל המבנים הבסיסיים שמאפשרים את זה, ו-as far as we can gather, מההיגיון ומהעדויות ארכיאולוגיות שיש לנו, ארכיאולוגיות, עדויות פלאנתולוגיות, גם ההתנהגות הייתה בהתאם. למשל, בלבחון בסיסיים, אתה צריך להזיז גוש של כמה טונות בעזרת שתיים או ארבע גפיים ונווט אותו בסביבה מורכבת, היצורים שמצליחים לעשות אצלנו את זה בימינו יש להם כבר בהחלט פליום די מורכב עם איזה ארבע שכבות, בעוד שנגיד הניאו-קורטקס הוא שש שכבות. בכל אופן, it's wrong, it's just wrong. הנקודה האחת המעניינת שלו היא באמת להסתכל על צורות שונות ולחפש אבות משותפים, ואנחנו נעשה את זה גם בחקר החישה שעומת נחזור אליו.
But it's bad and he should feel bad.
Well, he shouldn't feel bad. I mean, he did work with, אתה יודע, הוא עבד עם הנתונים שהיו לו. בעיקר הוא היה צריך להרגיש רע, כי בזמנו הוא היה כבר צריך לדעת שהגישה שלו לאבולוציה הייתה שגויה. זו גישה פרימיטיבית. כבר דרווין עצמו תיאר את זה כעץ והבין במה המשמעויות של זה, אבל הרעיון הזה לקח לו הרבה זמן להיקלט, של ה-convergent evolution ודברים כאלה. וגם התצפיות של זה בטבע לקח להם הרבה זמן, בין השאר בגלל הבייס הזה. חלק מהסיפור הזה זה כל הקטלוג של המוח של ציפורים עבר שינוי רשמי ב-2004 אחרי ישיבה שעתה ב-2002, כי זה פשוט השמות באו מהמחקר הזה של מקלין, מהמודל שלו, סליחה, מהמחקרים אנטומיים שונים שזיהו פשוט את כל המוח של הציפור או את רובו כבייזל גנגליה אחד פשוט, והיה צורך לשנות זה לשקף את האנלוגיות שלו לחלקים אצל חיות אחרות, בין השאר אנחנו.
אז מה שאתה אומר זה שהמדע הוא כמו דת.
כן, בדיוק. אוקיי. אז בוא, עכשיו אפשר לשמנו את כל הדברים בצד, אפשר להתחיל לדבר על חישה. אוקיי, חישה, לא לבבל את זה עם מישוש. אוקיי, מישוש זה אחד החושים, כמו שאנחנו קוראים לזה, אנחנו נוטים לחשוב על חמש חושים, אנחנו נוטים לדבר על חמש חושים, אם כי לאו דווקא ברור שבאמת אפשר להפריד אותם ככה, אבל למי ששכח, זה טעם, שמיעה, ראייה, מישוש והערכה. מה זה בעצם?
המאזינים מוזמנים לענות ולשלוח לנו לרוממה ירושלים, תיבת דואר 3241.
בשבוע הבא. אוקיי. אז חישה, פשוט באופן מסוים, זה פשוט היכולת לקחת איזשהו קלט חיצוני, איזשהו פנומנון, כמו פוטונים שזזים וקופצים מדברים, או שערות שזזות, לקחת איזו תופעה שכזאת ולתרגם אותה למסרים חשמליים וכימיים שפועלים על רקמות ונותנים לה אינפורמציה. ומבחינת התנהגות אנחנו רואים שהאינפורמציה הזאת מובילה לתגובה שבדרך כלל לרוב אנחנו מדברים על שמניעה את האורגניזם ככלל, להבדיל מרפלקס פשוט שעשוי להתקיים בשריר שגם מנותק מהגוף. שיכול להקפיץ את, את האצבע. אנחנו צריכים, לצורך העניין, עם התמנון שיש לו, אגב, פיתח בנפרד את המערכת הויזואלית שלו, מהקו היונקי, למרות שגם פה, כמו בדברים אחרים, אנחנו רואים, יש דמיון רב בין סוג המערכות שמאפשר את הדברים האלה. המדע שלנו, אגב, לגבי חישה, הוא די חזק. אז אנחנו פה בקרקע הכי מוצקה שתהיה לנו מעכשיו עד הסוף, לגבי מה אנחנו יודעים, מה אנחנו לא יודעים. רציתי לתת דוגמה, אז אני אומר, נגיד לדמנון, אם הוא משתמש בכל תאריה שלו, הוא רואה איזה אובייקט שנע לי לעברו מהר, הוא יפעיל אפקט של בריחה, פועל על כל החיה, מזיז אותה לכיוון אחר. שזה, לפחות נראה לנו, הוא נראה לנו סביר להגיד, שזה יותר מאינסטינקט מקומי. Alright? טוב, אז איך זה עובד? אז ככה, יש לנו כמה קולטנים, שפשוט אם אנחנו מדברים על המערכת, למשל שנמצאת על האור או על החלק החיצוני, זה פשוט עצבים בעלי קצוות שונים שמגיבים לדברים שונים, יכולים להגיב להרבה דברים האמת היא, אבל העיקריים הם חום, שינוי כימי ומגע, ובעצם זה השלישייה העיקרית. אם תסתכל למשל בבני אדם, אתה חושב על מישוש ו... ושמיעה בתור שתי חושים נפרדים, אך לא ברור שזה מדויק לחלוטין. בעצם, השמיעה זה תרגום של שינוי לחץ האוויר שמזיז לך שערות בתוך תעלת האוזן, ואז, קל לזה מתרגם את זה, מתרגם את זה למשהו שאתה חווה או יודע, אבל העבודה העיקרית נעשית במישור הטקטילי.
כן, כאילו לצורך העניין כשיש במועדון בסים ממש חזקים, ואתם מרגישים אותם בכל הגוף, כי הוא ככה גם פועל את השמיעה, אין שום הבדל, פשוט עכשיו זה חזק מספיק כדי שאותו תפגעו לכם בכל הגוף ותורגמו ממנו.
Right. ואז יש לכם את הקולטנים האלה, הם מבוססים לאורך כל הגוף, הם מחוברים לקווים או ערוצים שמתחברים לאיזשהו מערכת עיבוד, או פשוטה או יותר מורכבת, תלוי בחיה, תלוי במערכת. אבל הסף שאתה, שחורים שאתה צריך, זה... קודם כל איזה איבר שיכול לקלוט את הקלט, איבר או קולטנים שיכולים לקלוט את הגירוי, ולפי רמת הגירוי הם מייצרים action potential, שכשהוא עובר את הסף משחרר אימפולס חשמלי בתבנית מסוימת, בתדר מסוים, וזה הולך לרקמה עצבית שמורכבת מגוש נורונים, וזה מספק לעשות תהליך של קליטה והעברת מידע. אז לגבי הביוכימיה, אנחנו יודעים טוב מאוד מה הם סוגי הקולטנים, איזה סף הם צריכים לעבור בשביל להגיב, למה הם צריכים להיות מחוברים, ואיזה גוש תאים, מאיזה סוג תאים צריך להיות שם בשביל שהוא יעשה סוג של עיבוד. מבחינת התנהגות, כפי שאמרתי מקודם, אנחנו רואים השפעה על כל האורגניזם בנפרד מהמקור של הגירוי. זאת אומרת, אם זה, לא יודע מה, התמנון, הגירוי מגיע מהרגליים, או מהצד של הראש, זה עשוי לא לשנות, התגובה יכולה להיות להזיז את כל האורגניזם. אז מה שאנחנו צריכים הוא מאוד בסיסי במובן הזה. עכשיו, הבעיה היא שזה עשוי להתאים להרבה דברים. כמו למקקים, למשל. Well, listen here. תראי. אם כל מה שאתה מחפש, בעצם יענה על הגדרה של סוג של מערכת עצבים, בעצם זה בשביל מערכת עצבים שהוא חובר את הקולטנים, מספק את ההגדרה שלך במובן הזה, והיא אכן מספקת, לחישה במובן המדעי, אז אתה יכול ללכת לפחות לניידיריה לפני 580 מיליון שנה, למצוא גרסה יחסית פשוטה של זה. אז it's been a long... זה נמצא הרבה זמן איתנו.
אני אגיד שאם אתה לא מקובל נוירונים, אז גם לצמחים יש מערכת של איתותים עצביים שגורמת להם להגיב לדברים.
אבל אלה באמת תחת ההגדרה הזאת, בגלל זה שמתי אותה, לא עומדים בהגדרה הזאת. היכולת של התזוזה של כל האורגניזם, אפשר להיכנס גם להגדרות יותר מורכבות של זה. אבל הם לא עונים על הגדרות מסוימות. אבל כן, זה בהחלט עשוי להיות בעיה במובן הזה. ומקק, אני אקח מקק, כי כתבתי את זה ואני חושב שזה מגניב. אז אנחנו עשויים בקלות להסתכל על מקק, כשאנחנו מביאים את הרגל והוא בורח, על להסתכל על איזשהו אלמנט רגשי שהוא מפחד ולכן הוא בורח, אך אין צורך בזה. העניין עם חישה היא שברמה הבסיסית שלה היא ניטרלית לחלוטין. זה פשוט אינפוט, אחרי זה יש לו השפעה על אינפוט נוסף. אין לך בשום מקום חובה לחוות רגש. המקק ספציפית למשל, מזהה הבדלים, יש לו מעין שערות כאלה בתחת כמובן, ש... יפ, שכשחפץ גדול נע אליו במהירות, זה מייצר זרמי אוויר, הוא מרגיש אותם, זה פשוט נותן לו זווית ובריצה. שתחבר מנגנון, מנגנון א', מנגנון ב'. אין שום סיבה שבהכרח לפחות יהיה כאן איזושהי אלמנט של תוכן חיובי או שלילי, כפי שאנחנו מתקשים להפריד אצלנו בחוויית היום-יום. אבל אנחנו יכולים, כן יכולים להגיד שהיא אינה חיונית, ואין סיבה להאמין שהיא קיימת כאן.
כלומר, אפשר להגיד שההתנהגות הזאת אינה מחייבת או מעידה על חוויה.
כן, היא אינה מחייבת. המידע כשם של משל, אנחנו יכולים להתייחס אפילו אצלנו, לראייה, לתמונה. המידע עצמו הוא ניטרלי. אנחנו כבר, בצורה שאנחנו חווים את זה, יש כבר הרבה עיבוד וחלוקה לקטגוריות וכדומה, אבל עדיין התוכן הוא ריק. אנחנו מוסיפים על זה רגש כלאחר יד.
מה שבעצם אתה אומר, זה למשל אם אני אקח סתם משהו יותר מורכב כמו בן אדם, גם אם אני אקטע לו את הרגליים, הוא עדיין ירצה לברוח ואני אראה את זה עליו. לעומת אותו מקק, שאם אני אקטע לו את האיברים, שמהם הוא מקבל את המסר הזה, אז הוא לא יברח, הוא פשוט יעמוד במקום. יש לו איברים שמהם הוא מקבל מסר, אין לו עיבוד מידע.
כן ולא. אני הולך לגעת בזה אבל, כי מה שאני מדברת עליו זה על כאב, לא על חישה. או, שזה אולי נשמע לכם אותו דבר. האמת היא ששנים רבות, הרבה אנשים חשבו שכאב זה פשוט איזה אוברלוד של אותן מערכות של חישה. אך לא. מסתבר, לא, מסתבר שיש קולטנים נפרדים שכל האפקט העקרוני שלהם הוא לגלות גירוי שעשו להיות מזיק, שהוא מזיק או עשו להיות מזיק, סליחה, ולהטריע על כך לאורגניזם, למערכת תצפית מקומית, או משהו יותר מורכב. אבל עכשיו באמת אני רוצה לדבר על כאב. בואו נסכם שנייה את הנושא של החישה. אז חישה, אנחנו, יש לנו מדע די טוב, אנחנו יודעים מה מספק את ההגדרה הכי בסיסית של היכולת לחישה, אבל אנחנו עושים את ההבדלה שזה לא קשור לאו דווקא לחוויה עם תוכן רגשי. זאת חוויה במובן הכי בסיסי שלה, שיש שינוי של אינפוט מעולם החיצוני לאיזשהו עולם פנימי. יכולת שלנו להגיד על איך זה נחווה, זה כבר שאלה אחרת. אבל להגיד על קיומו, כל מה שאתה צריך, זה בעצם רק אינפורמציה שתעבור שינוי, וזה יש לך במקק. עכשיו, מקק הוא רובוט בהתנהגות שלו. אנחנו לא רוצים להגיד שאותו דבר שיש לנו, יש למקקים. זה בכלל בעיה, אוקיי? זה יותר, כמובן אני רוצה להגיד זה לגבי כל החרקים, אבל בוא נתמקד שנייה במקקים. אני לא רוצה להגיד שתודעה שלי ותודעה של מקק יש משהו משותף. Alright? לכן אני רוצה, כן מעניין אותי, או בעצם אני אומר, מה חשוב לי יותר מעצם קיום של חוויה, זה שלחוויה הזאת יהיה תוכן רגשי. חיובי או שלילי במובן הכי בסיסי שלו.
וכאב זה דרך נהדרת לחקור את זה.
כאב זה דרך מעולה לחקור את זה, כי בכאב אנחנו בעצם מהר מאוד, או גילינו מהר מאוד, כשהחוויה, זאת אומרת, יש כאב, שזה חוויית הכאב, ויש נוסיספשן, שזה הקלט, החוש עצמו, האינפורמציה שעוברת של הכאב, שהם שתי דברים נפרדים בצורה די ברורה. למה אנחנו אומרים שבצורה ברורה? למעשה אנחנו לא חווים את זה ככה, או לא מרגישים שאנחנו חווים את זה ככה. אם אני אגיד לך עכשיו, באמת עשינו את זה פעם בתוכנית קודמת, עשיתי לדבר על אינסטינקט של המשיכה של היד ממקור חום. אז תיארתי את זה לירון, אמרתי לו שבעצם, קודם כל, האינסטינקט פועל לפני שאתה מרגיש, ורק אחרי זה אתה מתחיל לחוות את החוויה של הכאב. והוא אמר לי, לא. אבל כן, ירון. בדוק. התגובה, הקולטנים, שהם פשוט סוג אחר של קולטנים שמגיבים לסוג אחר של גירוי, כמו שאר החיישנים שיש לנו בגוף, הם מקבלים את המסר, את הגירוי, שמשהו שעשוי להזיק להם, ספציפית במקרה הזה חום גבוה, מעל 40 מעלות, הם מעבירים את המסר בקווים מאוד מהירים לאיזשהו בסיס שיש לך בעמוד שדרה, ובמקביל, בקו יותר איטי למוח, כשזה מגיע לעמוד שדרה, האינפוט הזה, היד שלך נמשכת. בערך רבע, חצי שנייה אחרי זה, אתה מרגיש את הכאב, שזה מהמסר השני שנשלח למוח.
That's awesome.
It is awesome.
לא שטעיתי.
כן.
כמובן שרק רציתי לאתגר אותך לחקור את זה יותר.
סנה בבטש. מעבר לזה, אנחנו גם יכולים, יש לנו בתפקות אצל בני אדם, וגם בייצור תפקות אצל חיות, אנחנו יכולים לראות שני הדברים האלה בנפרד. גם את חוויית כאב בנפרד, או סבל אפשר לקרוא לזה, וגם את הנוסיספשן, בעצם הקלט. איפה אנחנו רואים את זה? בוא נראה דוגמה. נתניה. אז בנתניה זה קורה הרבה. אנשים בבירור, כי אם הם היו חווים את הכאב, הם לא היו גרים שם. שזה בעצם למידה התנהגותית, אנחנו ניכנס לזה יותר מאוחר. למשל, Phantom Limb ו-Phantom Pain. שם אנחנו רואים בעצם תחושה של הכאב, למרות שאין את המסרים מהקולטנים.
רק נגיד, זה כשנחרטת יד או נחרט איבר, ועדיין המוח מדמיין את החוויות שכאילו האיבר הזה שולח. כן, הוא לא מקבל ממנו קלטים, אבל הוא מדמיין שהוא מקבל ממנו קלטים.
אז שוב, במקרה הזה, אנחנו בהחלט רואים אנשים שמדווחים על כאב וחווים כאב, גם עם כל המקומות המזוהים שלו בחוויית כאב שאנחנו מכירים במוח, או שלמדנו להכיר יותר נכון, במוח, בלי שיש את הקלט הנדרש. כן?
ודוגמה מציינת זה תרופות פלסבו. אם אתה חווה כאב, ואני אצליח לשכנע אותך שאני נותן לך משהו שמשכך את הכאב הזה, על אף שאותו קלט יגיע למוח, החוויה תקטן. אתה תחווה פחות כאב, למרות שזה סתם חוגה פנימית ששינית. שום, הקלט עדיין זורם פנימה.
זה מראה שיש לך אפשרות לשחק עם החוויה, היא לאו דווקא תלויה בקלט, ועוד דוגמה מעולה לזה מהצד השני, של הקלט בלי החוויה, שנשמע כמעט בלתי אפשרי, זה למשל pain asymbolia, שזה פשוט אנשים, אנחנו ראינו את זה, הצליחו לייצר את זה בכוונה אצל אנשים, אבל רוב התופעות נצפו לראשונה מאנשים שיש להם lesions, צלקות, כן, שיש להם צלקות במוח באזורים מסוימים, והם בעצם מדווחים על כל הקלט של הכאב, לא כתחושה, אלא תיאור של כאב, רק שזה חסר יכולת להשפיע עליהם רגשית בשום צורה. יש להם,
לא כואב להם.
לא כואב להם. לא כואב להם. יש להם את הקלט, הם יודעים שהיד שלהם עולה באש, הם יודעים שזה דבר, אם הם מבוגרים, יודעים שזה דבר מאוד לא טוב, אבל הם לא חווים את הכאב עצמו. Crazy. It is crazy. אבל כן, אנחנו יודעים להבדיל, וזה נהיה לנו נורא חשוב לתודעה, בין nociception, שזה הקלט, האינפוט, לבין החוויה.
שזה... הפרק הזה בתיקים באפלה, והם כמעט הרגו את מלדר. הוא ירה בהם וירה בהם, והם פשוט המשיכו להתקדם. עד שהם מתו כאילו מהפציעות של הכדור, אבל הם פשוט המשיכו להתקדם. זה מה שליאור התייחסה אליו, זה לכאורה משפחה שיש לה את זה בגלל פגם גנטי. חוסר יכולת לחוש כאב, למרות שהם מרגישים את הלחץ והדימום וכל זה, הם פשוט לא אכפת להם את זה.
בשביל האנשים האלה זה כן מהווה בעיות כמובן, כפי שאתם יכולים לדמיין, כי נראה שכאב... חוויית הכאב ספציפית היא אלמנט מאוד חשוב בשביל ללמוד, בשביל להימנע מדברים, ואם לא אכפת לך, אם זה רק עוד חוש נטרלי.
אוקיי, אני רק אגיד, תינוקות כאלה צריך לשמור עליהם כי הם לא עושים לעצמם את השפתיים, כן, כי הם פשוט זה עוד משחק בשבילם, הם לא מרגישים כאב.
כן, כמו שאתה יכול לראות, חרקים מסוימים שקורטים לעצמם איברים, גם כן, אז אנחנו עשויים לשער, נגיד אם זה סביר, כמה זה סביר או לא, שאין להם חוויית כאב. כל זה נתון לדיון. הייתי צריך לעשות את הדיסקלמר הזה בהתחלה. כל הדברים שאני מדבר אליהם, או רובם לפחות, הם עדיין נתונים, עדיין מדיינים באשלונים הכי גבוהים, ולהרבה מהעניינים אין תשובות סופיות, ואני כמובן בחרתי את הסיפור שמעניין אותי לספר.
למקקים?
Yes, למקקים, ואיך אנחנו נבדלים מהם. אם יש התמה שנאחסתי בה בסוף, כדי לסיים את כל המהלך הזה, זה איך אנחנו שונים ממקקים. אוקיי, אז דיברנו שבחישה בסיסית ונטרלית יש לנו הרבה מדע, אנחנו די מבוססים שם, אנחנו יודעים להעריך מה המנגנון הבסיסי שיש לנו, ואנחנו יודעים לתת לו אפילו אב קדמון בצורה די טובה. יופי, פה אנחנו קצת בעיה אחרת. אין לנו עדיין את המנגנון הביולוגי המדויק שמייצר את הדברים האלה. אנחנו יודעים כן על החלק של הקלט נוסיספשן, אנחנו יודעים על החלק הזה הרבה, אנחנו יודעים הכל, כמו שאנחנו יודעים, שבעצם זה אותו דבר כמו תחושה, כמו שדיברנו על תחושות. החוויה עצמה, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק. ולכן אנחנו רוצים להסתכל, אם זה קיים אצל חיות אחרות, בגרסאות יותר, זאת אומרת, חיות שעשויות להיות בעל מוח יותר בסיסי, או יותר פשוט, או בלי חלק כזה אחר של מוח, אנחנו בעיקר נתלים בהתנהגות שלהם. אוקיי. קודם כל, כמובן, אנחנו רוצים לראות שיש להם את היכולת לקבל את הקלט, סוג של קולטנים שמחוברים לערוצים, שמחוברים לתאי עצב, אבל מעבר לזה אנחנו רוצים לראות עוד משהו שאותו אנחנו בעיקר מחפשים בהתנהגות. ומה אנחנו מחפשים? אז ככה, אנחנו עושים תגובה לגיוויים המזיקים, סליחה, תגובה לגירויים המזיקים, אנחנו עושים פעילות מוטורית המגינה על איבר פגוע, כמו ליקוק, שפשוף, החזקה, צליעה, מניעה משימוש, מסתכלים גם על מרכזים אופיאטיים, טוב, זה יותר בביולוגיה, אבל הם חפשים על התגובה לחומר הרדמה, כי התגובה עשויה להיות שונה אם אתה מרגיש או רק מקבל את הקלט. אנחנו מסתכלים על תחוריות בין מערכות מוטיבציה שונות, אל תדאגו, אני אכנס עוד מעט לדברים האלה ונסביר למה מתכוון, ואנחנו מסתכלים על avoidance learning, ואנחנו יכולים גם להסתכל בסופו של דבר גם על פעולית קוגניטיבית קבועה וסנטיאנס, כי אם יש את זה, מה שאנחנו רואים ברוב העולם החי, באופן די ברור, זה שיש גם חוויה של כאב.
אני רק אגיד, כי לאורך כל הדוגמאות שאתה עומד לתת, אני הייתי מתבלבל הרבה מאוד פעמים, ואני הייתי אומר, רגע, אבל גם מחשב יכול לעשות את הדברים האלה, ואז אני נזכר, אני אתן לדוגמה, אתה עוד תיכנס לזה, אבל את הקטע של לדוגמה, הגנה על איבר פצוע, שהזכרת, אז צריך לזכור שדוגמה, בני אדם שיש להם את הפאק הזה שהם לא חווים חוויה רגשית של כאב, הם לא מגינים על איברים פצועים למרות שהם מקבלים את זה. אז לנו בחוויה היומיומית קשה לקבל שהדברים האלה הם נפרדים בין קלט חושי לבין חוויית הכאב, אבל יש הבדל והוא בדיוק סביב הדברים האלה. כי כן, כמו בפרק של תיקים באפלה.
כן. מה שאנחנו רוצים לעשות בו, להימנע ממנו, דיברנו על זה קצת בתוכנית הראשונה. יש פה הרבה פעמים נטייה על אנשים ש... לא יודע מה, אני לא רוצה להגדיר את המטרות שלהם, אבל לומר הרבה פעמים, אתה לא באמת יודע אם החיה, אם ההתנהגות הזאת נובעת, אתה יכול לייצר את אותה התנהגות בעזרת מחשב. אוקיי, הנקודה היא כזאת. יש לנו את האבולוציה, אוקיי? שאומרת לנו שהדברים מתפתחים בסדר מסוים, עם הגיון מסוים, לאו דווקא כזה שאנחנו יכולים לצפות בצורה הכי טובה, אבל כפי שאנחנו מניחים של אדם אחר יש לו התנהגות דומה ומנגנון דומה, זה אומר שגם יש לו את אותה חוויה פנימית דומה. ככה אנחנו עושים את זה גם בצורה פשוטה לקופים. אני חושב שיש מישהו שבינינו שלא יסכים שלקופים יש תודעה או סוג של אינטליגנציה, right? אז יכולים תמיד להגיד, כן, אבל אתה לא באמת יודע כי אתה לא חווה. That's not the issue. אם אנחנו לוקחים תפיסה מדעית סבירה לעולם, הסבירות היא בשילוב עם אבולוציה, בשילוב עם התופעות הדומות והמבנים הדומים, מאוד סביר שבסופו של דבר יש לך משהו מאוד משותף.
כן, the smart money is on that.
כן, אנחנו מדברים פה על סבירות גם, לא על ידע אבסולוטי, זה לא דיון פילוסופי, לפחות לא בעיקרו.
כן, ואני אגיד משהו שאמרת בתוכנית הקודמת, אם יגיע חייזר שהוא קריסטלי ואנחנו לא יודעים כלום לגביו, אז זאת אולי תהיה שאלה רלוונטית, אבל כרגע בהינתן הדמיון בין המערכות הביולוגית, ביולוגיות, אב קדמון משותף וכולי, the smart money is on זה.
טוב, עכשיו הגיע הזמן לרדת בעצם אבולוציוני ולראות איפה אנחנו מוצאים התנהגות שעונה לדברים האלה, ונראה אם זה מתחבר לנו גם למבנים מסוימים. בוא נתחיל עם יונקים. Obvious לגמרי. בוא נדבר עכשיו, וזו הזדמנות טובה לעבור על כמה מהדוגמאות אולי, לסוגי אבחון שאנחנו מחפשים. תגובה לגירוי מזיק, זה לא מספק. אתה רוצה לראות שוב, כמו ש... התחלנו לדון בו בתמנונים ומקקים. קודם כל, אתה רוצה לדעת שהתגובה מתחילה מהקלט הספציפי שמיוחס לנוסיספשן, קלט שמעביר את אחד מהאופציות המחאיבות. אבל אתה רוצה לראות שזה לא רק, נגיד, גורם לרגל אחת לזוז, אתה רוצה לראות שזה משפיע על כל האורגוניזם, שזה עובר איזה עיבוד במערכת שלמה. אבל זה גם לא מספק, כי ראינו שמקק יכול לעשות את זה. וזו הסיבה הכי טובה לא לקחת את ההגדרה הזאת. ספציפית לרוב החרקים, אגב, אני אגיד לכם כבר עכשיו ספוילר, לרוב החרקים אין נוסיספשן. אין להם קולטנים לכאב.
Fucking machines.
Indeed, וההתנהגות שלהם משקפת את זה לחלוטין. אבל רגע, בוא נמשיך עם העניינים האלה. פעילות מוטורית המגינה או מטפחת על האיבר. אז אנחנו רואים את זה אצל הרבה חיות, כשאנחנו למשל, אם אנחנו כבר יודעים שיונקים הם מרגישים כאב ממקום שהפגיעה, אנחנו יכולים להגיד איך ההתנהגות שמתלוות לזה קשורה לחוויית כאב. ואנחנו יכולים לראות למשל אצל כלבים שהם פגיעה ברגל, הם יחזיקו את הרגל למעלה ולא ישתמשו בה. עכשיו, זה היה יכול להיות פשוט ריפלקס, אבל שקודם כל בדקנו אין ריפלקס שם, אין פעילות כימית במקום שגורמת לעבר להתכווץ שהוא פגוע. ב' נצפו פעמים רבות כלבים שלמרות שהרגל שלהם שכבר החלימה, זאת אומרת אם היה איזה סיבה לאיתות הזה, אז גם שהם החלים, הם המשיכו לסחוב אותם. פשוט כנראה, אנחנו מסיקים מכך, יש כאן איזשהו פחד לחפות את החוויה של הכאב שוב פעם, או ניסיון להימנע מהכאב, שזה אחד המאפיינים הגדולים שלו.
בנוסף ליקוק פצעים.
ליקוק פצעים, שפשוף, כי זה, אנחנו יודעים גם אצלנו, גם זכויות אחרות, זה מערפל את המסר החושי, גורם לנורונים, לקולטנים, סליחה, לקלט להתערבב, זה יוצר תחושה יותר כזה מורפלת, פחות כואבת נקודתית, ולכן אנחנו עושים את זה, שאנחנו קופלים מכה בראש, משפשפים. אם אנחנו נותנים, שוב, אני אשתמש בכלבים, אם אנחנו נותנים להם משככי כאבים, שלא מונעים את הקלט, הם לא פוגעים בערוצים של הקלט, אנחנו רואים שהתגובות שלהם גם כן נפגעות בהתאם. עכשיו, תמיד יש פה את האופציה, או לא תמיד. באופן סביר, רצוי תמיד להעלות את האופציה, אני חושב, שיכול להיות שהחומר המרדים עצמו משפיע על כל המערכת בצורה שיוצרת התופעה הזאת, לאו דווקא ספציפית על תחושת הכאב. אם כי מהרבה cross-examinations, וזה בקלות אנחנו עושים אצל יונקים, יש לנו קצת בעיות עם החיות אחרות, אבל זה בקלות אנחנו עושים היונקים, אנחנו רואים שזה אכן עובד ככה. דוגמה אגב לזה אצל מקקים שוב, DDT למשל, אם החרק נחשף ל-DDT, הוא התחיל לפרפר, כפי שאולי היית מצפה מחיה שימצאת בכאב. אך נבדק העניין, והערוצים אינם מחוברים למרכז עיבוד העצבי. הם גורמים לכל האיברים לזוז מעצמם, ולכן שוב, אין זה מצריך חוויית כאב. Avoidance learning. אוקיי. אחד הדברים הנוספים שמאוד מיוחדים בכאב, או שמייחסים לכאב, זה בעצם כאבן היסוד של למידה. כי הרעיון הוא כזה, בשביל ללמוד באופן בסיסי אתה צריך לקשר בין input x לבין השלכה בית. x ובית, צריכים לך? ויש שתי דרכים עיקריות שאנחנו הצלחנו לחשוב עליהן בתור בני אדם שאפשר לעשות את זה. האחד הוא מללמעלה למטה. זאת אומרת, בתור בן אדם למשל, יש לך קונספטים ואתה יכול להחליט על השיוך שלהם לכאן ולכאן, וככה אנחנו בונים רובוטים ותוכנות מחשב. אנחנו מגדירים להם, זה שלילי, זה חיובי, לפי המכניזם הבסיסי שלו. ואופציה אחרת היא דרך הרגשה חיובית או שלילית. אם אתה יכול לקשור באופן, משהו שגורם לך להרגיש רע עם אינפוט מסוים, משם אתה פורץ, אתה מתחיל את הבסיס ללמוד הרבה דברים יותר מורכבים.
מה זאת אומרת כאילו להבהיר את ההבדל של למעלה למטה?
כשאתה עושה ניסוי על חיות מסוימות ואתה מציג ריח ולאחריו שוק חשמלי, אחרי כמה שוקים ברגע שתציג את הריח, החיה תימנע מלגשת לאזור. עכשיו אנחנו רואים שתי אופציות שיכולות לעשות את זה ברמת העיקרון. האחד יכולה לקבל את הריח ולהגיד, היי, אני לא רוצה להיות זה, זה יזיק לי לרקמות, זה יעשה לי רע, ולכן אני אמנע מזה. אבל זה כבר דורש תודעה מורכבת, וזה מה שאני קוראת בנייה מלמעלה למטה. אתה כבר צריך את היכולת לבנות קונספטים ולעצור ולהתנגד להתנגדות האינסטינקטיבית שלך. הדרך השנייה, שהיא יותר רגיונית לחיות, ולנו גם כן, פועלת על האינסטינקט, שפשוט מחבר תחושה כללית שהיא שלילית או חיובית. כאב זה, חוויית הכאב היא תחושה שלילית שכזאת, שיכולה פשוט ברגע שהריח הזה מגיע ליצור רתיעה מורגשת שמכריחה את היצור ללכת משם.
בנפרד מהרציונליזציה.
כן, אז דיברנו על זה. הדבר היחיד שלא דיברנו עליו זה שיטות רצון מתחרות שמתנגשות עם כאב, אבל לזה אנחנו נגיע עוד מעט. דרך זה עכשיו אני רוצה באמת קצת לדבר קצת על הניסויים ועל הירידה, רוצה לרדת בסולם האבולוציוני ולראות אם אנחנו מוצאים מחסום
שהמקק נמצא מאחוריו.
כן, תודה ירון. אז כפי שאמרנו, יונקים, no problem, ציפורים, הראינו את כל הדברים האלה שדיברתי עליהם עכשיו, באופן די פשוט, גם אפילו הבנה של שפה ברמה מסוימת, יכולות מורכבות, אתה יכול, רק על סמך האינטליגנציה שלהם אתה יכול להסיק שהם חווים כאב, אם אתה מקבל את ההיפותזה הזאת, שכאב הוא בסיס הלמידה המשותף לרוב החיות. זוחלים, בהתחלה לא היה כך ברור. זה התחבר טוב עם המודל של מקלין. אבל לאחר שעשינו תיקון לסוגי התנאיה שאנחנו מחפשים מהם, כי אצל יונקים, רעב זה נורא חזק ומיידי. אם אתה יכול לפתות יצור עם אוכל, ואז לחבר איזה שוק חשמלי, אתה כבר בדרך. אצל זוחלים לא כל כך, אוכל הם אוכלים בתקופות לאורך זמן, והרעב לא מניע אותם באותה צורה. לעומת זאת חום, זה סיפור אחר. אז ברגע שהתחילו לעשות מבחנים עם חום, אז ראינו שמקבלים התנהגויות מאוד דומות. קצת יותר פשוטות, אבל גם כן. רואים איזה רמה מסוימת של אינטליגנציה, יכולת ללמוד וליצור התנאיות. אז מקלין, fuck you. כבר אמרנו, אבל fuck you again. ועכשיו, מה אתם אומרים על דגים? אוה, אין את הניאו-קורטקס! אז הבנו שזה בולשיט, וגם יש לנו ניסוי, כמה ניסויים, אבל אחד מהם זה ניסוי על טרוטות שניסה ב-2003, פורסם ב-The Proceedings of the Royal Society, Biology, בעצם לקחו שם כמה טרוטות, קודם כל בדקו את כל המצב של הקולטנים שלהם, איזה קולטנים יש, תתפלו או לא, אבל הרבה מרוב החיות בעולם עדיין לא מופו מכל הבחינות האלה, אנחנו לא יודעים בדיוק את כל מערכת הצבים, איזה קולטנים יש להם או לא, אנחנו יודעים הרבה ואנחנו יכולים להישאר בצורה טובה לגבי עוד, אבל לא בדקו לכולם. קחו קבוצה של טרוטות, לחלקם זריקו לשפתיים ערס של דבורים או ערס של צירות, כי יש להם כימוריספטורס או נוסיספטורס שפועלים על בסיס הנושא הזה, כמו גם לנו. אם לכם אני אזריג לשפתיים ערש של דבורים, מבטיח לכם החוויה תהיה לא נעימה. ומה שצפו בהתנהגות זה הרבה מהאלמנטים האלה. הם למשל הלכו לתחתית של הטנק והתחילו לשפשף את השפתיים, בהשוואה לקבוצת ביקורת שקיבלה מי מלח לשפתיים. בנוסף, אנחנו בודקים גם, יש עלייה בקצב לב, ושימוש בגריאות בזימים. אז בשני הקבוצות הייתה עלייה, כנראה בעקבות הטיפול, אך בקבוצה של הטרוטות שקיבלו את הרעל הייתה עלייה יותר משמעותית, והם סמוכים שאין מדובר בהשפעה כללית מערכת העצבים, אלא השלכה מחוויית הכאב. כמו כן, הם נמנעו מלאכול בזמן שהרעל עוד היה פעיל על הקלט, וגם עירו חוסר רצון לחזור על זה. הם חזרו לאכילה יותר מאוחר מאשר קבוצת בקרה, גם אחרי שכבר הקלט עבר.
אני חייב לציין, כאילו, אני כבר שמעתי פשוט על הניסוי הזה, אבל זה לחלוטין, כאילו, what the fuck, דגים? דגים חשים כאב? What the fuck?
בעלי חוליה, בכל זאת.
ועדיין, דגים.
זה מדהים שמבחינת התפיסה שלי, לא יודעת אם להגיד שלנו כבני אדם, אבל שלי לפחות, את בעלי חיים אחרים, אני ברגע שאמרת את זה מרגישה הרבה יותר קשר רגשי לדגים. כאילו בא לי לקחת אותם ולחבק אותם וללטף אותם ולהגיד להם שיהיה בסדר. ואני ממש מקווה שלא תגיד את זה על מקקים ברק.
גם אני מאוד מקווה, אבל בואי נראה. אנחנו רק ירדנו לרמה אחת מבני רמות. אם אפשר לקרוא לזה רמות, אי אפשר, אבל בכל זאת. ורסיות אחרות. בוא נקפוץ ישר.
רק אגב, זה הטרוטה או פורל, ובעברית דג שמח.
איך?
דג שמח.
איך שמח. אוקיי, אז כן, רוב בעלי החוליה, אם כן, עונים על רוב הגדרות ההתנהגותויות, וזה מסתדר עם המבנה המוח הבסיסי, שלרובם יש כזה או אחר. אז יופי, בואו נלך לחסרי החוליות, בחשש רב. אנחנו כבר יודעים, אבל כן, שלפחות מבחני אינטליגנציה וכדומה, יש חלק מהחסרי חוליות שיש להם הצלחה גדולה מרובה, כמו תמנונים, דיונונים, סרטנים וצורים מגילים אחרים, משפחת הספלופודס, ועוד זו משפחה של מרובי דברים. אז בוא נראה מה קורה אצלם. ובשביל זה, ואני גם נוכל להדגים פה את הדבר הכי מעניין שדיברתי בהתנהגות, שזה מערכות מוטיבציה מתחרות, בניסוי שניסה ב-Hermit Crabs ב-2009.
סרטן נזיר.
סרטן נזירי או נזיר.
הוא חונה כמרים?
כדי להבדיל את ההתנהגויות המורכבות שאני מדבר עליהן, צריכים לקחת איזו דוגמה להתנהגות שלא כוללת את המורכבות הזאת. ולכך, למשל, בגלל זה אנחנו עזבו את המקק, המקק הוא דוגמה מושלמת. הדבר הזה, רובוט פר אקסלנס. הוא נכשל פחות או יותר בכל המבחנים האלה, אצל הרבה חרקים בכלל. למשל, הם ישיכו לאכול בזמן שאוכלים אותם, הם לא יכולים ללמוד כלום. טוב, פשוט לא לומדים, כאילו, אתה חוזר על אותה פעולה, אם אתה עושה את זה באותה צורה, כאילו, אם אתה עושה את המשאב אוויר למכה כמותה צורה, הוא יעשה את זה פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, הוא לא מתייאש, הוא לא נשבר, תחתוך לו חלק, הוא ימשיך ללכת עליו, למרות שזה מזיק, ממשיך להזיק לגוף, ועדיף לו למצוא זה דרך להימנע, כל הדברים האלה, רוב החרקים נכשלים בהם. אוקיי. אז בואו נחזור עכשיו לסרטני נזירים. הקטע המגניב אצלם שהם לוקחים קונחיות מן הסביבה. הם לא נולדים קונחייה, הם משתמשים בזה בתור מגן ובית, ואנחנו יודעים הרבה על התהליך הזה, אנחנו יודעים שיש להם עדפות מסוימות. שלב את זה עם שוקים חשמליים. אז ככה. באופן כללי מה שהצליחו לצפות הוא שככל שהקונחייה יותר אטרקטיבית, ככה אתה צריך להרים את הפולטאז' בשביל לגרום להרמיט קראב לעזוב. כמו כן, כן, כמו כן עשו בניסוי הזה, נתנו להם להיכנס לשלד מסוים, ולחלק מהם נתנו את השוקים הקטנים יותר שלא גורמים לזוז, אבל אולי גורמים להם איזו תחושת אי נוחות, ואז הציגו קונחיות חדשות. ולבקרה שלא קיבלו שוקים חשמליים, לא, לרוב לא עברו לקונחייה החדשה, העדיפו את הנוחות של הקונחייה הקיימת שלהם, בעוד שאלה שחטפו שוקים חשמליים קטנים, יצאו והעדיפו קונחייה חדשה. זאת אומרת, זה נכנס איכשהו לשקלול של הטיב הקונחייה.
כלומר, אפשר להגיד שגם אם לא הייתה תגובה מיידית למה שאנחנו אומרים שהוא כאב, התחושה הזאת איפשהו משוקללת לתוך קבלת החלטות יותר ארוכת טווח.
כן, זה בדיוק ההתנגדות של המוטיבציה. יש לך מצד אחד חוויה קצת לא נעימה, או מאוד לא נעימה, תלוי בעוצמת הוולטאז' במקרה שלהם, לעומת איכות של קונחייה שאנחנו יודעים שהם מתעסקים איתה. אנחנו רואים את המאבק הזה מתרחש. זה די מגניב, אם כי כמובן הבעיה היא שהם סרטנים, וכסרטנים הם מאוד דומים לחרקים. This is fucking upsetting to me. רגע, אנחנו עוד לא סיימנו עם ללכת בעץ האבולוציוני, חבר'ה. אם אתם חשבתם שאנחנו נעצר בסרטנים, אתם טועים. בוא נלך לכמה, בוא נלך לזחל הים. כן. כן, כן. אבל הם דווקא, זחלי הים המכונים ארנבות ים, הם דווקא די חמודים, זה הסיבה שקוראים להם ארנבות ים. לא דומים לחרקים בכלל. אוקיי? זה נכון, הם סוג של גוף ג'לי כזה, ויש להם משושים, אבל משושים כמו ששבלו, לחמודים כאלה. אפלי סיומורפה, אפלי סיומורפה, כפי שהיא נקראת, היא מאוד מוצלחת כי המסלולים העצביים שלה הם מאוד גדולים וקלים ללמידה. בגלל זה משתמשים בהם הרבה, וגם יחסית בסיסיים. ויש להם את הקולטנים שמאפשרים לפחות את הקלט של הכאב. אז מה שעשו איתם זה בדיוק את התנאיה ההתנהגותית הזאת, כך שהם נתנו להם שוק חשמלי, זה אחד הפבוריטים. אפשר לעובדים גם עם חום וקור.
נראה לי גם מלח היה עובד עליהם, לא?
לא נראה לי. הם חיים בים, ירון.
בפיוטשרה מה זה עבד?
אז נתנו להם שוק חשמלי, כל פעם שהזימים שלהם ירדו מתחת לסף מסוים. זאת אומרת, יש להם איזה תהליך של נקרא לזה נשימה, שבו הזימים עולים ויורדים, אז כל פעם שהם ירדו מתחת לגבול מסוים, נתנו להם שוק חשמלי, ועם הזמן הם פשוט לא ירדו מעבר לסף הזה. זה גם כן סוג של avoidance learning, שאנחנו משייכים לחוויית הכאב. ובואו נעבור למשהו אחר, מהכיוון היותר מטריד. זבובים.
כן, do tell.
כן, אז כפי שאמרתי, רוב החרקים, שלצערי זה לא כולל את ה-arachnids, והכבישים. אבל רוב החרקים אין להם קולטנים בכלל לחוות כאב. זה לא אומר שאין להם חווה אחרת, או הם לא חווים כאב בצורה אחרת. מוקדם מדי להכריע על הסיפור הזה. אבל ההתנהגות שלהם אינה משקפת לרוב את הנושא הזה. חוץ מ- fucking fruit flies and bees, but mostly fruit flies. זבובים, או זבובי פירות, זבוב הבית גם כן לא, אני לא חושב לא רחוק כל כך, ודבורים. ובעצם הניסוי שדיברתי עליו עם ה... או מה שתיארתי עם הריח ושוקים חשמליים, זה מה שעשו בזבובים. כי הם מגיבים, יש להם old factory שפועל על ריחות, זה אחד המניעים העיקריים שלהם לזוז, חוץ מהעיניים. וחיברו להם, הצליחו לחבר את הריח לחשמל וראו שהם נמנעים מהריח לאחר התנאיה הזאת, בעוד שקבוצת הביקורת לא. לאחרונה עשו משהו הרבה יותר מגניב, והצליחו ליצור את האפקט הזה, את התנאיה הזאת, בעזרת אור.
אור שהוא בעצמה לא נעימה כאילו?
לא, הם יצרו, הם עשו קודם כל שינוי גנטי במוח של הזבוב, ש... כן? שהם בודדו איזה 7 נורונים שמייצרים את הדופמין, שאצל הזבובים זה עושה ההפך, זה יוצר רתיעה, ופשוט הם שנסו שינוי גנטי שזה פועל מופעל לאור, הפכו את זה סוג של פוטוריספטור, ויצרו את התנאיה עם אור. Unfucking believable.
זה לא הוגן, זה לא הוגן, כשמתחילים לשחק גנים.
אז לאיפה הגענו? אנחנו עם זבובים עכשיו, אוקיי, החלפנו מקקים זבובים, שזה שיפור, אני מודה, זה שיפור, אבל...
כנאמר, one more victory and we're lost.
אז, ובעצם, אם אנחנו מסתכלים על התנהגות של זבוב, מעבר למבחנים האלה שהצבנו, it's pretty fucking boring. יכול להיות שזה בעיית תקשורת או בעיית פרספקטיבה מצדנו, אבל זה נראה רחוק מה שאני רוצים לקרוא תודעה מורכבת. זה עדיין נראה משהו יחסית אינסטקטיבי. זה שיכול ללמוד, זה אולי מלמד אותנו על זה שיש לו איזו חוויה כלשהי שהיא שלילית או לא, אבל גם כן, יש מקום להגיד שזה לא בהכרח. המנגלון זה יכול לתפקד גם בלי התחושות האלה. אבל כפי שאמרנו, סביר לניח שהוא כן קיים אם אנחנו מסתכלים על האבולוציה והדרך שבה נוטה לעבוד. פשוט הוא התפתח בנפרד, כפי שהוא התפתח בנפרד אצל דיונונים, ואצל, סליחה דיונונים, אצל תמנונים, גם דיונונים. אז ניחא, ובעצם מה שאנחנו מגלים במסע הזה, זה שאולי מה שמעניין אותנו בתודעה, זה לא הדבר הכי בסיסי. אולי בעצם מה שמעניין אותנו זה דבר שהכי מקרב אותנו למה שהופך את התודעה שלנו למיוחדת.
תסמוך על בני האדם שכשהם יגלו שמשהו נפוץ בכל ממלכת החי אז הם יגידו, טוב, זה לא באמת עניין אותנו אף פעם, בוא.
פינג פונג פינג. זה הסוף של חלק 2, אנו יצטרפו אלינו בעוד כשבועיים לחלק השלישי והאחרון.
ועכשיו הגיע הזמן לפינת איפה טעינו, שבה אנחנו מעודדים מאזינים וקוראים שלנו למצוא מקומות שבהם או לא דייקנו או ממש טעינו, או אם יש לכם להרחיב על הנושאים שהזכרנו בתוכנית, אנא צור איתנו קשר, אתם מוזמנים לעשות את זה או בתגובות על התוכניות עצמם או באמצעות תופס צור קשר, ואנחנו נכניס את זה לתוכנית, וככה גם אנחנו נדע לתקן מקומות שבהם לא דייקנו, וגם שאר הקוראים יכולים ליהנות מהרחבות הנוספות.
עושים את זה איזה שבועיים. עשינו את זה איזה שבועיים, שלוש אפילו.
בנוגע לתוכנית 107, אז אני שמעתי את זה כבר מכמה מקורות. היה לנו את המחקר על הפרעות קשב וריכוז.
תתרכז.
היה לנו את המחקר על הפרעות קשב וריכוז, ואתה ציינת שסייקותרפי זה לא המונח המקצועי שצריך לצפות לו בירחונים וכו'.
נראה לי שזה שווה בדיקה.
אז קיבלנו כמה תיקונים, כולל מלימור, כולל מאריאל, שלא. זה דווקא כן מונח שמשתמשים בו, הוא מעין אמברלה שמתארת את כל ההליך טיפול, סייקותרפי, וזה נכון שיש הליכים מפוקפקים שהם גם אומרים שהם תחת המטריה הזאת, אבל זה גם בהחלט מתאר תחום מקצועי אמיתי שעושים אותו.
אבל אתה בדקת את המגזין עצמו?
לא, את המגזין לא הצלחתי לתפוס, גם עדיין לא את המחקר. יש כמה מגזינים, אני לא יודע איזה מהם זה, ורק שיצא המחקר אני יכול לראות, עדיין הוא לא יצא.
אוקיי, היית אומר צפו לפלו-אפ, אנחנו תמיד שוכחים מה שאנחנו עושים כעבור יומיים.
יואב וטריליאן תקנו טעות שלי לדעתי בין תמנון לדיונון, מה התרגום הנכון בין האוקטופוס לסקוויד. היה כמה אייטמים מעניינים, כולל לינק שאותי מאוד עניין לגבי האם חג השבועות זה חג מסחרי של חברות החלב, או האם זה באמת מנהג עתיק שבו הייתה איזושהי התייחסות לחלב. ויש דווקא לינק שזה די מעניין, שכן בחג זה קציר, נכון? לא, אסיף, קציר? אוקיי, אז שבאמת בחג הקציר, גם בעת העתיקה היה כאילו כל הקטע של חלב וכולי, מן הסתם באופן לא ממוסחר וממותג כל היום, אבל בהחלט יש עדויות ישנות לדברים האלה, זה שלומיקס ציין והביא לינק.
זה לא המצאה של חברות חלב, בהחלט הם התלבשו על זה יופי.
כן, כן, לחלוטין, וכאילו היוותו את כל המסר וכולי, אבל יש לזה שורשים גם עתיקים יותר.
ואגב, אנחנו שונאים את תעשיות הבקר והחלב.
כן, כן. היה, המשיכו הדיונים על סרטון החלב וכולי. למקרה שהיה איזושהי אי-הבנה, זה תעשיות מגילות, נוראיות, מלוכלכות, ממקסמות רווח, שלמרות שעובדים שם אנשים די בסדר, כתעשיות הן לא מטיבות עם המין האנושי.
אנחנו לא עשינו עדיין, אם נעשה, אני עוד לא יודע, אלא מוסר הקשור בהתנהלות מול החיות, אבל אני חושב שרובנו נסכים שהעמדה המוסרית הגבוהה היא לא לקחת חלק בכל מה שתעשיות בקר והחלב עושים, בין אם זה בסבל של החיות ובין אם זה השפעה על הסביבה. רוב הממצאים נראים שליליים למדי, ואני לא חושב אנשים עושים רצונליזציה ומנסים להצדיק את אני למשל אוכל בשר ושותה חלב, ואני חושב שזו בהחלט עמדה מוסרית נחותה, אני לא חושב שאפשר להצדיק את זה אחרת.
כן,
שלומי הביא בנוגע לקמפיין שהיה של ה-Heartland Institute על ההתחממות הגלובלית, אז הוא הביא לינק מעניין שהם כנראה התחילו או התלבשו מה-Unibomber, מהטרוריסט שהיה בארצות הברית, כי הוא דווקא היה לו אג'נדה ירוקה מוצהרת כחלק מהטירוף המוחלט שלו. אז הם כנראה עשו שם קישור מעניין. אני למדתי על זה, לא ידעתי על זה.
היה עוד זה, עוד טענו על פי הראש של הארטלנד אינסטיטוט שאחראי לדבר הזה, לקמפיין ספציפית, הוא גם, אני לא זוכר מה התפקיד השלם שלו, אבל הוא אחד מהראשים שם, שטען שזה היה רק תרגיל, זה פבליסיטי סטנט בשביל לעורר את הדיון. לא ברור עד כמה זה נכון לגמרי, וקודם כל בוא נגיד, if it was a publicity stunt, it was a very stupid and bad one. הם איבדו הרבה תומכים והערכות כספיות של $800,000 מהתרומות. הוא הצהיר גם בנוסף שזה בדיוק אותו דבר כפי שהארגונים הירוקים קוראים להם נאצים וכדומה, כך שהוא נראה שהוא לא באמת מבין את ערך הדיון הגבוה או המבוסס עובדות ולוגיקה. אז זה לא ברור לי שהוא עשה את זה כ-publicity stunt בלבד. אני רואה בן אדם טיפש שחשב שזה לגיטימי לחלוטין.
יפ. התפתח דיון די מעניין בין ברק לסיילנט מייק על העמדות של צ'אלמרס בנושא תודעה, עם הרחבות נוספות למה שהיה בתוכנית באייטם הראשון על תודעה. אז מי שמעניין אותו קצת על העמדות שהן כזה מתכתבות עם דואליות, לא באמת, תקראו, ויש הרחבות ולינקים בהחלט בדיון, וגם עדכנו את הלינקים על התוכנית עצמה. ודניאל רק נתן תיקון קטן על המחקר לגבי הפרעות קשב וריכוז, שזה היה באתר של כללית ולא באתר של לאומית.
לגבי האנגלית, האנגלית והעברית, אני פשוט אעדכן את זה בעיקר למאזינים חדשים, ננסה לעשות זה מתומצת. אנחנו עושים את התוכנית, יש לנו כמה מטרות שאנחנו עושים אותה, מן הסתם אנחנו רוצים לעשות אותה באיכות הכי גבוהה, אבל חשוב לנו באותה מידה או אפילו יותר ליהנות מזמן שאנחנו עושים את זה. ולכן אנחנו כן מתאמצים שיהיה את רוב הדברים בעברית, ומתאמצים קצת פחות שזה יהיה בעברית תקינה. וזה בעיקר הסיבה שאנחנו כן עושים את זה, זה כי אנחנו לא רוצים to exclude, אנחנו לא רוצים להדיר אף אחד שאינו יודע אנגלית טוב או בכלל, ואנשים שחשובה להם תארת השפה העברית, אנחנו לא רוצים להדיר אותם. זאת הסיבה שאנחנו מתאמצים. מנגד, כפי שאמרתי, חשוב לנו ליהנות, וחלק מהצורה שאנחנו חיים והתרבות שלנו כוללת הרבה אנגלית וגם שגיאות בעברית, מכיוון שבסופו של דבר חשוב לנו שאנחנו מבינים אחד את השני, וזה אני חושב קורה לרוב. אז לגבי התגובות שאנשים נותנים,
הגענו לאיזון שאנחנו שלמים איתו בין הכיף והזרימה של התוכנית לבין מה שאנחנו מוכנים להשקיע בשביל לשפר את האיכות שלה. וכרגע אתם לא הראשונים שמציעים ומהירים על הדברים האלה. את רמת התיקונים שאנחנו חשבנו שראוי לעשות אנחנו עושים, ובמידה זו אחרת אנחנו תמיד רוצים לשפר, אבל לא להשקיע בזה את המשאבים האדירים שידרוש לעשות תיקון מלא של הדברים האלה.
והייתי רוצה להוסיף משהו שהוא כן ביקורתי כלפי, לא ספציפית זה שיש אנשים שמתקנים אותנו, אלא אנשים ש הוסיפו וביקרו אותנו על כך שאנחנו עושים את הטעויות האלה. אני מציע שתחשבו על הדבר הבא. אני מבין שלהרבה אנשים זה מפריע באוזן, זה עניין אסתטי, לשוני, אבל אם אתם מבינים מה שאנחנו אומרים, אני חושב שזה העיקר מה שחשוב פה. אני מציע לכם לחשוב ולשקול את זה. זה הכל. Okay. רק רציתי להגיד לניטה או ניטה, ובוריז או בוריס, God bless you. God fucking bless you. אנשים שגם הגיבו ואמרו שהם מוצחים ביניהם האנגלית. תודה רבה לכם. Oh, thank you very much.
אוקיי. אם גם לכם יש הרחבות על נושאים שדיברנו עליהם, תיקונים לדברים שאמרנו או עדכונים, נשמח מאוד אם תשתפו אותנו או באמצעות התגובות לתוכניות או באמצעות תופס צרו קשר. כל זאת ועוד אתם מוזמנים לעשות באתר ספקסביר.co.il.
והמלצה, ספקנים בפאב. החודש יש שלושה אירועים של ספקנים בפאב. אז הראשון יהיה ב-18 לחודש בתל אביב, בפאב שנקרא נסיך הקטן, זה נמצא במיד רחוב נחלת בנימין, בנחלת בנימין 18, תקראו את הפרטים בפייסבוק או משהו כזה. כותרת ההרצאה היא תשובות למתנגדי החיסונים, ודוקטור קרן לנדסמן תרצה בפאב. התכנסות ב-8 ומתחילים ב-8:30. ספקנים בפאב נוסף יומיים לאחר מכן בירושלים. הרצאה שאני ארצה בה, הרצאה נקראת "היה או לא היה". הרצאה תיגע בנושא של תחושות אלויות ומה קורה אם בכלל אחרי המוות וכל מיני תופעות שהם נוטים לייחס אותם לעולם הבא וכדומה. ובספקנים בפאב רחובות, ירון ואני נרצה בנושא אשליות ועיוותי תפיסה. אז מי שעדיין לא ראה את ההרצאה הזאת ומעוניין לבוא ברחובות, אז תעקבו אחרי הפרסומים, יש 3 ספקנים בפאב החודש. וזהו?
כן.
ספקנים בפאב נוסף שיש, שבוע לאחר מכן קרן תרצה גם במודיעין. תעקבו אחרי הפרסומים, אז ההרצאה של קרן שמדברת על תשובות למתנגדי החיסונים, תהיה גם בתל אביב ושבוע לאחר מכן במודיעין. תגיעו ויהיה מעניין.
ועכשיו הגיע הזמן לפינת אמת או ספק סביר, שבא אחד מחברי הפאנל מאתגרת של החברים בחדשות הידיעות מדעיות, ואנחנו מנסים לנחש מה אמת ומה שקר.
אני ממש מתרגש.
והפעם נתחיל עם אביב, שתאתגר אותנו באלפי דברים.
Bring it on, beer lady.
אביב, הפניקי אותנו באמת או ספק סביר.
הפניק, גם הפניק. אני חזרתי לנושא הקלאסי שלנו של בעלי חיים, what the fuck.
ייי.
כן. והפעם אפילו תת נושא ספציפי יותר של אמצעי הסוואה או הגנה מטורפים. אז ככה, אני אתן שמות של 3 יצורים. השמות נכונים, אבל מה שהם עושים, אחד מהם הוא שקר. אתם תצטרכו לנחש איזה מהם. אז הראשון הוא הקנט...
יש לי קנט?
יש קנט, אבל עם A. הראשון זה הקנטספיס פטקס. יש בזה הרבה, אז אני מתנצלת על המיקרופון. זה חרק מסוג אססין בג, או חרק מתנקש, שזז בצמוד לחרקים גדולים יותר ממנו, ובהתאם לקצב שלהם, כדי להסתתר בצל שהם מטילים. סקואליולוס אליה, או סמול איי פיגמי שרק, זה קריש קטן שיכול לגרום לבטן שלו לזהור בעוצמות משתנות כאמצעי הסוואה. ו3, לופיומיס אימהאוסי, או חולדת רמה אפריקאית, שלועסת קליפת עץ רעיל ומורחת את הרעל על שערות חדות על הגב שלה כדי להרתיע טורפים. ברק.
מאוד מעניין, מאוד מעניין, מאוד 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 מעניין. בוא נראה, מה יש לי בעיה? כי אנחנו כבר למדנו שחיות יכולות לעשות הכל. הן עושות הרבה דברים מוזרים. אבל קרישים ואורות, אני עוד לא יצא לי לשמוע. יצא לי לשמוע חיות אחרות בים עם אורות. דובוני אכפת לי, נכון? אז אוקיי, אז דובוני אכפת לי וקרישים ותמנונים. Sure, that works for me. אכברים עם הזה, זה גם עובד לי. עובד לי יופי אפילו. כי זה משמש הגנה, ואני יכול לראות איך... אני מכיר חיות שהסתגלו לרעלים מסוימים, משתמשים בהם באופן קבע. והחרקים, למרות שאנחנו אומרים כמו שאפשר לצפות להכל מחרק, זה דווקא נשמע מורכב מדי, הייתי אומר. ובדרך כלל חרקים מסוגים שונים לא מסתדרים ביחד בכלל. אז לא חושב שאני, החרק הגדול היה אכפת לו שהוא משתמש בצל שלו, אבל עצם זה שהוא לידו והוא לא אוכל אותו, זה קצת ביזרי בשביל התנהגות חרקית, הייתי אומר. וגם אני חושד שזה מסוג הדברים שהיית שמה, בגלל שהיינו אומרים שחרקים מסוגלים להכל, אז שמת את זה שם. אז אני אומר אחד.
ירון?
נראה לי שאני אסכים ברק, אני לא זוכר אם זה היה קריש, אבל אני זוכר שיש בהחלט חיה שהיא משדרת את אותו אור מהבטן שלה, שהיא קולטת מהגב, מהירח, ועל ידי זה היא מסתווה במים רדודים. לא זוכר אם זה באמת, אבל נניח.
גם הירח ולא השמש.
כי הוא פועל בלילה בעיקר.
אגב, אתה יודע שאור מהירח זה אור מהשמש.
כן. לא, לא בהתאם לטנסי, אגב, שבילנאי הורד בהוקה.
בגלל זה אמרתי את זה.
אוקיי, אני גם מסכים שהזה עם הזה, שהוא מורח את הזה על הזה, זה גם נשמע לי מאוד חביב. החרקים לעומת זאת, אני מסכים שזה נשמע לי מאוד מוזר. אז גם אני אגיד שזה השקר.
Very well. וליאורה?
אז אני אלך נגד הגברים, ואני אומר שהחרקים, כמה שזה מוזר, והשאלה הראשונה שעלתה לי בראש זה, איזה צל יש לחרק? אבל כן, אני אלך עם זה. וכן, ולגבי הקריש, אני יודעת שקרישים עושים את זה, הם מסווים את עצמם על ידי זה שיש להם בטן לבנה באופן כללי, ואז שמסתכלים מלמעלה, מלמטה למעלה, ככה הם מסווים את עצמם. אז אני מניחה שגם יש את הקטן שיודע לעשות את זה עם כל מיני עוצמות אור. עכשיו, לגבי החולדה הזאת, היא עושה את זה, אבל לא על ידי זה שהיא לועסת. כאילו, נראה לי מה, אני לועסת משהו מאוד רעיל, והוא כנראה נכנס לי בריריות או משהו כזה, ו... למה לי לא עושה את הרעל הזה בכלל? פשוט הולכת וכזה כמו נמרחת על זה. זה מספיק טוב לי שהיא תמרח בלי לי לא עושה את זה. אוקיי, אז כן. אז אני אומר ששלוש הוא השקר, ונראה מה אומר וולדמורט.
וולדמורט מסכים ששלוש הוא השקר.
וואט?
גרלתי, הוא אמר
ששלוש... הוא הפסיק להקשיב לנו.
למי שלא יודע, וולדמורט הוא המחשב שלנו שמנחש את התוצאות כדי לדמות עד כמה הניחושים שלנו קרובים או רחוקים ממזל. לאורך זמן.
כן, אני אוהב את המחשב שלנו, זה מרגיש פאור רנג'רס כזה.
האלגוריתם של... האלגוריתם מנחש? אתה יודע שהוא לא מנחש, ירון.
אה?
באותה מידה גם אנחנו
לא מנחשים.
אין כזה דבר רנדומלי. אין רנדומליה, אין רנדומליה אמיתית. בוא ניכנס לזה, בוא נעשה את התוכנית עכשיו.
אוי, מולה, תעשה לנו שלושה פרקים רוצה.
יוסי לוי, תתאבד.
אז אביב, מי מאיתנו טועה ומי מאיתנו טועה יותר?
ובכן כך, נתחיל משתיים שכולכם מסכימים שאין שום בעיה עם קרישים קטנים שהבטן שלהם זוהרת. אכן אין שום בעיה, למה שתהיה בעיה זה נהדר. אז ה-small eye pygmy shark זה קריש בגודל זה 22 סנטימטר בערך. נמצא באוקיינוס השקט, האוקיינוס ההודי. זה קריש שלא מאוד קל למצוא אותו, ומדענים מטיוואן הצליחו למצוא 27 כאלה ולקחת דגימות מהאור שלהם, והם ניסו לבדוק איך חומרים שונים משפיעים על פליטת האור. והם גילו, יש איזה שני חומרים, יש מלטונין ופרולקטין, שעובדים אצל קריש אחר שמאיר, אבל כאן הם עובדים בצורה קצת שונה. מלטונין גורם להם להאיר, אבל פרולקטין, שאצל הקריש, קריש הפנס, אם אני זוכרת נכון, הוא גורם לו להבהב בצורה שגרמה למדענים להניח שמשתמש בזה לתקשורת, אז כאן הפרולקטין גורם לקריש להמאם את התאורה שלו, כמו דימר כזה של אור. ומכאן הם הסיקו שכנראה הוא משתמש בזה כדי באמת לווסת את התאורה שלו בהתאם לתאורה מבחוץ כשהוא קרוב לפני המים. אני לא יודעת אם זה קשור לירח או ל...
לא, נראה לי שאני קראתי על בעל חיים אחר, כי אצלו זה היה מושבות של חיידקים.
אוקיי. אז זה ממש חלקים מהבטן, תאים על הבטן של הקריש, וזה פשוט עוזר לו להעלים את הסילואטה כשבאמת מסתכלים מלמטה, שזה משהו שיש לקרישים באופן טבעי, בכלל לבעלי חיים חשופים בצורה כזאת. ואצלו ממש, כאילו, אתה מסתכל למעלה ו... אתה כקריש גדול יותר, מסתכל למעלה, ולא רואה כלום.
חבל, חשבתי שזה משהו ממש מהבהב בצבעים, שזה סוג של קריש מסיבות שכזה.
זה יכול להיות מגניב.
בסרט הבא של פיקסר, היו כאלה מלמעלה, הם עושים טטום,
טטום, טטום. זה יכול להיות נהד. זה מדענים צריכים להתחיל לעבוד על זה. אני בטוחה שהם היו שמים כל מיני חומרים שונים בתוך התמיסה שהם בדקו, מלא צבעים.
אוקיי, אז אחד או שלוש.
אחד או שלוש. אז גם וולדי וגם ליאורה אומרים שלוש הוא שקר. ברם אולם שלוש הוא אמת. מדובר כאמור ב... איך קוראים לה? חולדת הרמה האפריקאית או ה...
Awesome name.
כן. לא, לא, איך קוראים לה באנגלית?
פומבה.
Crested Rat. African Crested Rat. הוא מזכיר דורבן בגדול. יש לו שערות כאלה שהם קצת כמעט כמו קוצים. והיו הרבה מקרים באפריקה של כלבים שהורעלו והם שותקו ואפילו מתו בכמה מקרים אחרי מפגשים איתם, עם המחרסם הזה, ולא היה ברור איך זה קורה. האם המחרסם רעיל או ארסי או משהו כזה, ועכשיו מדענים תפסו חולדה כזאת מהטבע, זאת אומרת לא אחת שגדלה בתנאי מעבדה, והם נתנו לה לאכול שורש של עץ האקוקנטרה, שמכיל רעלן מסוג אוהבין, שזה רעל שמשתמשים בו שבטים מקומיים, מצפים את החיצים שלהם, ואפשר להפיל איתו קרנפים ופילים וכל מיני כאלה. אז החולדה הזאת פשוט לעשה את קליפת העץ, היא התעלמה מכל העלים והפירות שאין בהם את הרעל, ואת העיסה שנוצרה היא מרחה על שערות במרכז הגב, ממש באיזשהו סטרייפ, איזשהו פס ספציפי במרכז של הגב, ואחר כך בדקו את זה בבדיקה מיקרוסקופית, וגילו שהשערות הספציפיות האלה הן גם חלולות עם כל מיני חורים כאלה בכיסוי שלהן, במעטפת שלהן, שגורמות לרעל להיספג ממש טוב. ומה שקורה, בדומה באמת לדורבנים, כשהחולדה הזאת מרגישה שמישהו מאיים עליה, אז היא חושפת את ה... היא מקמרת את הגב, חושפת את השערות הספציפיות האלה, וזה לא אמור להיות רעל שממש הורג את התוקף, אלא גורם לו להבין שלא כדאי להתקרב למחרסם הזה ever, ever again. עכשיו, לא ברור איך היא בעצמה לא מושפעת מהרעל, כמו שליאורה העלתה, וגם לא ברור אם זה איזשהו אינסטינקט כזה שהחיה נולדת איתו, או שאולי אמהות מלמדות את הצאצאים שלהם לעשות את זה, או שזה איזושהי התנהגות.
אוקיי, קוליו.
יפה, אז אחד, כמו שאמרתם, לא הצלחתי למצוא שום מחרסם שאכן נע בצל של...
שום חרק.
לא מחרסם, חרק, סליחה. שאכן נע בצל של חרקים אחרים. אני לא אתפלא אם נמצא יום אחד.
תתפלאי. הטיעון שלי, אני חושב, הוא עומד חזק ואיתן. שתי זנים שונים שחרקים אחד ליד השני, בלי שאחד ינסה או לאכול או לדפוק את השני, זה בלתי אפשרי.
למה? יש הרבה חרקים שלא אוכלים חרקים אחרים, I think.
And then they have sex with them.
Who? נו לי דוגמה אחת. נו?
ליאורה תמצא.
צריך למצוא.
אבל מה שכן, יכול להיות שקראתם על זה, כי אנשים, לפחות אצלי בפייסבוק, התלהבו מהעניין הזה, זה חרק ממלזיה, שאוכל נמלים. זה מסוג החרקים שהם... מחדירים איזשהו חומר שממיס את כל הבפנוחו של הנמלה, ואז שואב אותה החוצה.
שותים אותם בקשית.
כן, שזה עד עכשיו רגיל לגמרי והכל בסדר, אבל...
וואה, זה קלאסי. זה התנהגות קלאסית של חרק.
כן, יש ממש, יש ז'אנר של חרקים, זאת אומרת, המילה בג, אני חושבת, כן, בג באנגלית, מתייחס ספציפית לחרקים ששואבים, לפחות לפי QI וסטיבן פריי, מתייחס ספציפית לחרקים ששואבים את ה-bugs that suck.
Awesome.
כן.
Bugs suck, man.
הנימפות של החרק הזה, שזה החרקים, השלב התפתחות קצת לפני בוגר לגמרי, סיימו את הקטע הנהדר הזה של לשאוב את הנמלה, ואז הם לוקחים את השריון, את האקסוסקלטון שנשאר מהנמלה, ומלבישים אותו על הגב, והם יכולים לעשות את זה לכמה וכמה נמלים מתות שכאלה, עם איזשהו חומר דביק שהם מייצרים, והם פשוט מסתובבים עם שריון אדיר של נמלים מתות על הגב, הם הולכים ממש מוזר, יש סרטון ביוטיוב שמראה איך הם הולכים בצורה רובוטית מוזרה כזאת, עם השריון הפסיכוטי הזה, וזה גורם להם להיראות משמעותית גדולים יותר ממה שהם, זה נותן להם באמת כמו שריון, הגנה, אם חרק מנסה לתקוף אותם מלמעלה, הוא כנראה יפגע בערימת גופות הזאת, והחרק יכול פשוט להתנתק מזה ולברוח. לעומת מקרה אחר שפשוט היו פוגעים בחרק עצמו. ואפילו נעשה מחקר ב-2007 שלקח קבוצה של החרקים האלה, של חלק מהם היה את השריון ולחלק מהם לא היה, ושם אותם. זה מסוג הדברים שברק אוהב.
דף מאץ'.
כן, דף מאץ' מול קבוצה של החבישים שהם בדרך כלל הטורפים הטבעיים שלהם, ג'אמפינג ספיידרס. ובאמת היו הרבה יותר התקפות של אלה שאין להם את השריון הזה. מצד החבישים, לעומת המשוריינים.
No shit, ממה צריך לעשות את הניסוי הזה?
This has gone from bad to worse.
אני חושב שצריך לתבוע את, אני חושב שזה היה דיסני, על שקר בפרסום של A Bug's Life.
A Bug's Life, כן.
Not this was in there.
טוב, זה פשוט נורא והיום, החלק האחרון.
כן,
זה מגניב חוץ מזה. טוב, תודות. אז תודה רבה.
תודה רבה.
שלום, ולהתראות. ונתראה בספקנים בפארק.